יום חמישי, פרשס מסי, כ"ט תמוז, ערב ראש חודש אב. אנחנו מתחילים את הפותח האחרון לשבוע זה עם דברים נבחרים מתוך הקונטרס המיוחד שיחולק בעזרת השם למשתתפי כנס סדר החודש של בירשו ביום חמישי הבא. סוג מצוי של התמודדות זה התמודדות עם מצב של מחסור. אין ספק בכך שקל ונעים יותר שהפרנסה המצויה בי הצורך והאדם לא צריך לדאוג לדאגת המחר, אבל כאשר לא כך הם פני הדברים, הל לנו למהר ולהגדיר את מצבנו כמצב של מחסור. לפחות לא לפני שנתבונן במעשה הבא. פעם בערב תשע בו, שחל בשבת, פנה רב שח זצל, שאל את התלמיד שלו, רב מיכאל פרייד, מה הבחורים אוכלים בישיבה לסעודה שלישית? רב מיכאל השתמם כמובן לשם השאלה, אבל הוא מיהר לענות ולפרט את המאכלים הרבים והמגוונים, איך שנאמרה לסעודה הזאת, מעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בישראל חוסי. כשרבינו הרב שח שמע את זה, הוא נענה ואמר, כמה יש להודות על זה. אני זוכר שבשעתו אכלתי יומים, כן, יומים זה היה, היו אוכלים אצל בני בתים שגרים באזור הישיבה, או לא כל כך באזור. אז כשאכלתי יומים בבית של יהודי שערך אותי על שולחנו בוקר וערב, הגיע לשולחן לחם וירק לצהריים, לארוחה, לחם וירק, סליחה, בארוחת בוקר, ארוחת ערב, לצהריים, ארוחה עיקרית, הייתי צריך להשיג לבית אחר, ובגלל הביישנות שלי, העדפתי לרוב מאשר להתבזות בבית נוסף. ואז הוא מספר שפעם תשעה באב חל ביום ראשון, כן, כמו השנה, בליל שבת, אז הוא אומר, אכלתי בבית של אותה משפחה. שבת בבוקר, כידוע, לא אוכלים. בסעודת הצהריים, כמו שכבר אמרתי, לא הייתי מוזמן. ואילו סעודת הערב מלווה מלכה, היא לא מתקיימת בליל תשעה באב. אז חשבון פשוט הביא אותי למסקנה שאני צריך לראות ברציפות עד מוצאי תשעה באב. מה עשיתי? התקפתי מבעל הבית, תרוסת חלה לסעודת היום, ושמחתי מאוד כשהזמינו אותי לסעודה שלישית במקום סעודת מלווה מלכה. בבוקר הוא מערכה התפילה, נטלתי ידיים, אכלתי את הפרוסה של החלה. כשהגעתי לסעודה שלישית, ראיתי שפוסקים בני הבית כותה דעה סוברת שאפשר לצאת ידי חובה בדברים שמלפתים אותם את מפת. כך שלשולחן לא הגישו רק סלק חי ומלפונים. אומר בלית ברירה, אכלתי את הירקות האלו, וביחד איתה מיקטי, מיקטי גם את פרוסת החלה שאכלתי בבוקר, וזו הייתה הכנה. לצום תשבו. רואה אתה סיים הרב שח, כמה אנחנו צריכים להכיר תודה על השפע הרב שמצוי בדורנו. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם מאמר נפלא של רבי יעקב לוסטינגמן בעניין אבא סחינו. סיפורים של אבא סחינו לימי בין המיצורים. אתמול נסעתי ברחובות ירושלים הרכב הפרטי, מספר לנו אחד מקורי הפרטי אומר הרב לוסטינגמן. הכבישים היו די עמוסים, הנהגים קצרי סבלנות, היה חם בה גם. ואני נסעתי לי בנחת. מראש שצאתי מלכתחיל, יצאתי מוקדם יותר, ידעתי שבשעות האלו התנועה יכולה להיות איטית מדי. פתאום מישהו מחנה מוקדמת, כמו שזה תמיד מישהו מחנה מוקדמת. המכונית שווקה חיים במרכז הכביש, במעגל התנועה, אני מנסה להעביר את מות ההילוכים, במצב חנייה, להתניע מחדש את האוטו, אבל הוא פשוט לא מגיב. תוך כמה רגעים, מסתרר מאחורי כבר פקק תנועה ארוך, בכל הזווים של הכיכר. אני רוצה לדרדר את הרכב בצד הדרך, אבל משאית ענקית עומדת מאחורי, מאחורי הרבה מכוניות נוספות. אני יוצא מהרכב, מנסה לכוון את התנועה, אם כולם ייסעו קצת אחורה, אמרתי להם, אני יכול לדרדר את הרכב לאחור במרת הכביש, להפנות אותו בצד הדרך. אבל שיירה הייתה ארוכה לא זזה, מגיעים הצוותים, התחילו להתאסף סביבי, אחרים ישבו במכונית, ספרו בחוסר סבלנות. ואז נשמע כל נעמת המנוע של אופנוע, עליו היה רכוב שוטר תנועה, טוב, זה דווקא מצא חן, דווקא זה, השוטר דווקא מצא לאן מצוין, הוא אומר. במקום להתחיל להזיז עשרות מהמכוניות אחורה, אז הוא יוצא שנדחוף קצת קדימה את האוטו. ומעלה הכביש, בזמן ששאר המכוניות עומדות על כולן, ואז נדרדר. רכב חזרה אחורה, נכוון אותו לצידי הכביש, זה עבד. ובאמת אחרי 3 דקות, הכביש כבר היה פנוי, זה התנועה החודשה. הגשתי לשוטר, הודיתי לו בחום, מספר בעל המעשה, החמאתי לו על ההברקה שהוא שלף ברגע, ועל זה שהוא הציל את המצב. הוא אומר, לפני זה, לא חשבתי כמה המחמאה הזאת תהיה חשובה, כמה המחמאה הזאת תהיה חשובה לאותו שוטר, אבל אחרי שהחמאתי לו, ראיתי שפנים שלו פשוט נהיו מוארות. הוא כל כך נהנה מהדברים החמים שאמרתי לו, והוא נפל משם כשמצב רוח שלו בעננים. חשבתי על זה קצת, והבנתי למה הוא נהנה כל כך. השוטר תנועה, מעצם תפקידו, בעיקר התפקיד שלו, מה התפקיד לא נעים. בדרך כלל אנשים שהוא פוגש כועסים אליו בגלל הדוחות שהוא נאלץ לתת להם. והמילים הטובות שלי היו ממש כמים קרים על נפש היפה, ואני בטוח שרשות שאחרי זה היה רחמן יותר כלפי אנשים שנתפסו על ידו בזמן שביצעו עברת תנועה. וככה עם דקה אחת של שבחים ומחמאות, עשיתי מאושר, וגם כנראה הפחדתי מעוגמת נפש שנגרמה אחרי זה לנהגים אחרים. ואנחנו ממשיכים עניין דיני תשע עשרה יומים, ושנכנסיו היום בשקיע שחם ורבו יישא, מתחילים דיני תשע עשרה יומים. מסורי רחיצה, קיבוס, אכילת בשר ויין. כיצד מכינים את הבגדים לתשע עשרה יומים? אז אסור לכבס בגדים או ללבוש בגדים מכובסים בשבוע שחל בתשע בו בלבד בשבת. האשכנזים מחמירים מראש חודשו, וכתבו הפויסקין שאפשר להכין את הבגדים מראש על ידי לבישתם לזמן מועט, באופן שלא יחשבו עוד כמחובסים, ונתנו שיעורים שונים לזמן הנדרש, בין חצי שעה לכמה שעות. עוד נחלקו הפויסקים עם ניקוי של כתם הבגד, נחשב ככיבוס שעשו, נשאיתי רק שהכתם ניכר בבגד. ניקוי בגד בעזרת מקלית לחם מעט לא נחשב ככיבוס, אבל ניקוי יבש שמצחים ממחובסות אסור, גם כשהוא נעשה בלי מים. תרצח נעליים בלי הברקה לא נחשב ככיבוס, ויש שיתיר גם את ההברקה. יש שתיר את זה רק לכרות שבת לאלו שנועדים לבש מלכי שבת. הוגש שמעורב ביין. הוגש שמעורב ביין, האם מותר לאוכלה בתשע עשרה יומים? אז אכילה של בשר ושתיית יין אסורות בשבוע שחג בתשע בו. מנהג חלק מעדות הספרדים להחמיר, להחמיר בכך מבית באב. מנהג האשכנזים וחלק מעדות הספרדים להחמיר כבר מראש חודש ואילך למעט שבתות. המרבה המברך על בשר ויין בימים אלו ונזכר לאלתר באיסור, אז צריך לטעום קצת שלא תהיה צורקתו לבטולת. כך גם מבשל בשר לצורך שבת, אז יש מי שכזב שמותר לטעום קצת מהתבשיל, אם זה נצפח לאחרונה שלו. בכלל, האיסור הזה, אסורים גם בשר עוף ומיץ ענבים, כך גם כל מאכל ממש כשמעורבים מהם בשר ויין. סך הבשר ויין מורגש בהם, ויש שעשר גם מוגות שמעורב בעניין כדי להשביח את טעמם. והענבים אינם בכלל האיסור, גם כשזב מממיץ אחרי שנבלו ברסק פירות וכדומה. עד כאן בעניין הזה, אני רק יוסיף בסוגריים שהובא מהפוסקי זמננו, כל אחד יבדוק את זה, שיש משקאות קלים בטעם ענבים, החברות האיכותיות יותר, שם כתוב שיש שם רכז של ענבים. אז אם זה לא, אם זה 2%, אז זה כבר לא 1/60. אז יש דעות שיאסור לשתות את זה, יש חברות שזה באזור 7%, כל אחד יבדוק איך שהוא צריך לנהוג בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים, איזה רחיצה מותרת לכתחילה בדשת הענים? בשולחן ערוך הביא שני מנהגים בנוגע לזמני היסטור חיטה בחודש אב, ראש חודש ואילך, או בשבוע שחל בו. מנהג האשכנזים, יש להחמיר, ייקח מראש חודש ואילך. איסור הרחיצה מוקם במים קרים, אבל מותר לחוץ את הפנים, ידיים ורגליים במים קרים. נחלקו הפויסקים בנוגע לזקן, אם הוא נחשב בחלק מהפנים לעניין הזה. כך גם נחלקו בנוגע לאזור שנחשב כיד ורגל לעניין הזה. כל איסור רחיצה הוא רק שהרחיצה נעשית לשם תענוג, אבל כשנעשית לשם הסרת לשלוח, היא מותרת. כתבו הפויסקים שגם רחיצה במים קרים, בימים החמים לשם הסרת זוהמה, של הזיעה מותרת. יש יתור גם בסבון שאתם נצטרך להסרת הזיעה, אבל כשלא יקלו בכחיה לאיסטינית שרגיל לחוץ בכל יום גם חורף, רק במים קרים וללא סבון, ויש שאסרו את זה מכל מחור. ואנחנו ממשיכים עם סיפור מפלי, סיפור היומי, שסיפר הגויין רב אליעזר טורק שליטה. הוא סיפר את זה לקראת יום השנה, לפטירתו של הגאון ירושלים ללד כזה צלג, שם הסקוויזי שבייס באו. רבותיי, אומר הרב טורק, אני חייב לספר לכם סיפור שהיה. שלשום אני מקבל טלפון מהבית של הגאון הצדיק, רב שמואל דוויליצקי שליטה. שואלים אותי, כן, זה היה לפני שנפטר כמובן, שואלים אותי, מתי אפשר להיכנס לביתו של אבי מוירי, הגאון הצדיק ומוישה טורק. השתוממותי, השיבו לי שרב שמואל רוצה לבקר אותו. שאלתי אותו מטלפן, שמאז שאני זוכר את עצמי, מעולם לא בא רב שמואל לבקר בבית של אבא שלי. מה יום יומיים? טוב, אז אמר שהוא רוצה להגיד לו איזה טעות על קושייה ששאלתי לפני כמה עשרות שנים. ואז הוא אומר, האמת שנזכרתי, שלפני כ3 שנים, יצאתי מניחום אביילים מהבית של רב חיים גרינימן, זוצל, יצא גם רב שמואל, והוא אמר לי שהוא שמע מאבא שלי שאלה לפני 67 שנה, ועדיין לא ענה לו איזה תשובה, ועכשיו הוא מצא תירוץ. מצא תירוץ לאותה שאלה. טוב, נסעתי לבני ברק, נכנסתי לאביו, ואמרתי לו, הרב שמואל רוצה, תבוא אליך, נענות לך תשובה על השאלה, ששאלת אותו לפני 70 שנה. אז הוא אמר לי, תעשה לי טובה, אל תטריח אדם גדול כמותו, חבל הזמן היקר, לך תשמע ממנו את התשובה ותעביר לי אותה. טוב, כמובן שהלכתי אליו אתמול בצהריים, לספר הרב טורק, שאלתי אותו מה הוא רוצה, ואמר לי ככה, עם כל הפרטים והדקדוקים. עכשיו אצל חודש ניסן, תשע"ח, הייתי גר ברמת גן. הלכתי מרמת גן להתפעל מנחי גדולה. בכל בני ברק התקיימו רק בשני מקומות מעניינים מנחי גדולה. מקום אחד ברחוב קליש, ליד הבית כנסת הגדול, שם היה בית כנסת קטן שקילת חוק חתם סופר. שם הרב עוזר היה מגיע למסור שיעור בספר החינוך. ואחרי השיעור היה מתקיים שם מנה מנחי גדולה. שם הייתי מתפלל. המנהל השני התקיים בבית של החזון איש. פתאום אני רואה את אבא שלך, ומה שטורק יוצא מאיזה בית קטן מאחור אברהם, והוא שאלתי שאלה בלימוד. לא ידעתי אז מה לענות לו. אז לא עניתי לו. ואז אני מחזיק את השאלה הזאת כבר הרבה שנים, ורוצה לענות על התשובה. והנה עכשיו מצאתי רמב"ם מפורש עונה על השאלה הזאת. אנא תלך אל אבא שלך ותזכיר לו את השאלה. תראה לו את הרמב"ם הזה כתשובה מפורשת עליה. בתחילה אומר הרב טורק, התפעלתי. לזכור שאלה במשך 70 שנה. ומיד אחרי זה חשבתי, אם אנחנו היינו מרוויחים 20,000 דולר סתם ביום בהיר, הרי גם אנחנו היינו זוכים את היום הזה גם כעבור 70 שנה. אז מה הפלא, שתמיד חכון, שאת כל חיותם שווים מהתורה הקדושה, תזכרו שאלה שנשאלה כעבור 70 שנה. טוב יותר אספירו מעל פיזור זוכסף. יהודי כמו מקשרי, שכל יתותיו היו מנוצלות לתורה, התורה הקדושה, חשובה בעיניו יותר מ-20,000. ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים שאמר רב מלך בידרמן שליטה. 5 נקודות מעניינות על הקץ, על הקץ והתוצאות שלו. דבר ראשון אומר, הזמן המסוכן למחלוקות, כתוב רבי נשחי בשם אחידו, שבעלי סמינכו, ערב שבת קודש, זה זמן מסוכן למחלוקת בין איש לאשתו ובין המשרתים. והרבה תורח הסתרח אל לחרחי ריב, והאיש הירא אומר, האיש הירא יקוף את יצרו, ולא יורר שום מחלוקת בהקצדה, ועד רבה, יבקש שלום, אומר החידור. דבר שני זה איך למצוא חן. אז הוא מביא כתב בספר חריידין, אם אדם רוצה למצוא חן בעיני השם, שלא יחס. שכתוב, הוא מביא את הפסוק, ונח מצוא חן בעיני השם, לא פורשו למה. אלא בשמו פרשו, זאת אומרת שסיבת נשיאת חן מרומדת בעצם השם נוח, שם נוח בדיבורו, במעשה, בהילוכו, ולכן הוא מצא חן. חן ונוח חד הוא, זאת אומרת שעתיות שוות. עד כאן לשון הספר חריידים. כיוצא בזה גם מובא בגמור בפסוחים. שלושה הקדוש ברוך הוא אוהב אותן. מי השלושה? מי שלא משתכר, מי שלא מעמיד עצמו על מידותיו, והדבר והשלישי שבהם זה מי שלא כועס. דבר שלישי הוא מספר, שפעם אמר הגאון רבי שמואל, זה צרו שיבת מיר, הוא אמר בשיעור בעומק העיר, וככה בעיצומו של הריסחי דאורייסחי, איזה אחד שאל את הראשי, ולמה נזכר באמצע השיעור לשאול אותו, למה קדוש ברוך הוא ברא את האדם שהאוזני ואף בולטים מפניו כלפי חוץ, ואילו העיניים והפה, אז הם חלקים עם הם באותו דבר עם הפנים ולא בולטים. אז עלה לרב חיים בפיקחותו תוך כדי דיבור, שהקדוש ברוך הוא עשה ככה לבשם מקום להניח עליו את המשקפיים. אבל עם אף האוזניים היו גם בחלק לצורת הפנים, אז לא היה לאדם על מה להניח אותם. ומיד חזר ככה לרתיך הסתירה, על השיעור שהוא מסר. אז הוא אמר, אילה היה לאדם, כן, אז אמר רבי אלך, כמה יש להתבונן פה בגודל הסבלנות של רב חיים, לא זה בלבד שהוא לא כעס על אותו אחד שהפריע באמצע השיעור בכזאת שלא מוזרה, אלא הוא פנה והסביר לו דברים ברורים. דבר רביעי אומר רבי אלך, מעניש את עצמו, יש פתגם העולם שהרגזן מעניש את עצמו בגלל העוולות והטעויות שהאחרים עושים. כי בגלל שנכנס בליבו של חברו הרוח שטות וחטא כנגדו, שלא כדין, הוא כועס ומזיק לעצמו. הוא אומר בשם הישמח מוישה, על המשנה, אל תהי נוח ליחוס. אחרי שאימון אפשר, אדם לא אומר לחוס, כי אם הוא כעס זה עבירה, הרי חלילה מלחוס, לעבור עבירה ולחוס, ואם יכעס לשם שמיים, זה דבר מצווה. אז ודאי שלא אומר לחוס, כי למצווה נדרש את החונה, ואיש הוא בדעס. הדבר החמישי והאחרון הוא, כפר של הרופשיץ, נפתו לרופשיץ, זה צל. הייתה לו קופסת טבק ריקנית, הוא מחזיק אותה, מעין האצבעות פותח וסוגר. פעם שאל אותה אחד מהחסידים, שתי רבילים עוד אין צורך, מה העניין בקופסה הריקה? אז הוא ענה לו, שכל פעם שמתרור לי מידת הקרס, היה לי זה משהו, אני מהר להכניס את הקרס לתוך הקופסה הזאת למשך שעה, שעתיים. בזמן הזה אני אשכח כל מה שהיה, רק אחרי שאתה אני פותח בודק אם אני צריך לחס. כך אומר, מה נכזה טבע של הכעס, מניחים אותו, לאחר זמן הוא מתקרר לגמרי. בעיקר העבודה, ליצור בתחילה את כל החום מקרבו, שלא יתפרץ החוצה. כבר אמר ספסמס, יש לנו הרבה ללמוד מהרכבת. כל כך שמניע אותה למרחקים, מגיע ממה שהקטר עובר בתוכו, את אותו חום שנוצר מהאש, מהפחם בזמנו. ובזה גדל הכוח שלו להניע את הרכבת הכבדה עם כל הנושאים. כעת זה אומר שניצור את הפה שלנו מלדבר בזמן שבוער את האש בקרבנו, אז נזכה להמשיך בדרכנו ביתר שעות ויתר עוז, לבוא לתכלית הטוב, אין ברוך ניאז ואין בגשמי. מה אנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל? הצצה על החובות, סדר הלימוד הימי של מורן הגאון וחיים קניבסקי, שליטה. זה כפי שהתפרסם. איפה זה התפרסם? כבר נאמר לכם. יש החובות של חיים קניבסקי, ככה זה נקרא. אז יש פה דברים ארוכים, בואו נראה את חלקם. החובות, הוא אומר, כשמם כן, למשל למדבר הדמי, אדם שקוע בחובות גדולים, כל הזמן מצווה ודואג מה יהיה איתם, איך הוא יפה, איך יגלגל, לא נח ולא שקט. על הפירעון של החובות שלו. ככה זוכים לחסות בצילו של הגדול חיים קניבסקי שליטה. מגישים את המתח ששורר בסביבותו כל יום מחדש עד לסיומם של מודיעי החובות. וזה רודף אותם כל שעות היממה, רודף את חיים החובות האלה. כשנשכב לנוח, מה כשהוא צורר, הוא דעתו על החובות. ואפילו אומרים, מצב הבירות שלו תלוי במידה רבה אם נמצאים לפני סיום החובות או לא. סדר הלימודים האלו סגל רב חיים לעצמו כבר אותו בחור צעיר בגיל 16 בערך, והגיש לזה הרבה שעות מדי יום ביומו בלי לדלג אף יום, גם לא בזמנים, גם בזמנים לא קלים. וככה הוא חוטף הזמן היקר הלימודים האלו מהזמן שלו. כמו בזמן שאת עיקר היום הוא מקדיש ללימוד העיון בחיבור הספרים הנפלאים, לערכת המשכבים ועוד. מפני שרבים שואלים ודורשים לפתוח להם פתח לתוך העולם, לעולם המופלא הזה, לדעת מה הוא לומד וכמה, להגביר את האהבה וחשק לימוד התורה, אז הם מביאים פה. אז אומרים ככה, רבנו מתגבר כערי אחרי חצות הלילה, מתחיל באמרת תיקון חצות, זוהר, תהילים, נח, משמדרורי, רמב״ם, שלחנו, תנו דבי, תוספת ותנו דירושלמי. בערב שם עסקו ידי שחרי תוריים, כשחוזר מהתפילה במקווה, לומד את שתי המקווה חותרגו עם רשי, חומש מועס וחילטה, חומש ואיקר ספרו, במדבר ודיבור עם ספרי. תיקון חצויס, אז את סדר יומו בלימוד, אז טוב, יש פה בעריכות, כל אחד מהם, איך הוא עושה את זה. תהילים, הוא אומר כל יום מזמור אחד תהילים, מתחיל מחדש למחת יום הכיפורים. הוא מביא פה שהוא שמע שהוא גמר צבר כלים באמצע חודש אב, ואז הוא אומר כל המסור פרקי תהילים, כדי לסיים עד ראש חודש אלו, במשך חודש אלו הוא אומר כל המסור פרקי, לסיים פעמיים עד ראש השונה. הוא בעשרת עם התשובה, הוא גומר כל יום את כל הספר, פשיר. הוא אמר שכבר בלילה אחרי חצות גמר את התהילים, זה לוקח לערך שעה וחצי. פעם אחת הוא סיים את כל הספר תהילים, כי מנגון כל הספר עם התשובה, אחרי שסיים אמר זה לוקח לשתי שעות. ואמרתי לו שהסתכלתי בשעון, לקח שעה וחצי, קצת פחות, אמר, נו, היום זה הלך מהר. החטיפות של רבים, כיוון שכבר מעט 70 שנה הוא סיגל לעצמו לציין את השס כל שנה, אז עלה בחשמונו שהוא ניצח לכמה דברים. א', ללמוד כאמור כל יום 8 דפים, אם מגיע לסיום מסכת נשאר למחרת בחודש 8 דפים, כגון בחודש טייבס שלומד מסכת זרוחים, כשהוא מגיע לסוף המסכת, אז הוא מתחיל את הלימוד עם דף קו"ף, בזמן שדפי המסכת ילמד קו"ף חוף, אם הוא ילמד 8 דפים, אז הוא הגיע, אז להישארו למחרת פחות מ-8. ועשה לעצמו חוק לא להשלים דפים מסכת למסכת, אלא באותו יום, הוא לומד על תוך המסכת, שזה 15 דפים, וזה נקרא יום החטיפה, שהוא חוטף דפים יותר מכל יום. וואה, אשרא אין רואה עשות החשק והצימון לתורה. לימוד הסכת סקטנס, הוא לא מוותר, ובכן הוא מוותר על זה. רואים אחד הדברים הבולטים שהוא עמל לזה בסדר הלימוד של השמונה דפים, הוא מסכת קטנת שמתפזרים בסוף זה כתב את אזורת. המסירות נפש לא לבטל מהקביעות. מספרים שבערב סוכס תוך שסמך ב' הוא עבר אירוע רפואי, לא היה הוא מברור עד, רק עד מוצאי החג מה היה בדיוק המצב שלו. אחרי הסעודה הוא לא יכול ללכת בעקבות האירוע, היו צריכים לגרור אותו על כיסא למיטה, כל שהוא מצליח לעלות לזו מיטה. ואז הוא ביקש מה מציע, חזיק אותה עד שהוא גמר את השמונה דפים. עצי יום טבעו שפז במעייני הישועה, טיפלו בו כמה שבועות. התחלה שאל כיסא גלגלים משתוק חד, כי אמר שקשה לו מאוד לאמץ שרש ללמוד, אבל ברוך השם כל בוקר למד במסורות רבה את החובות לא יותר, אפילו על יום אחד. כל יום ראינו בשיחה בסיפוק, גמרתי את החובות. איך עוד פעם שהוא קדח מחום, הוא גם לא ויתר. גם השפיזו אותו, רוצה להשפז אותו, הוא אמר, איך אפשר להתאשפז, צריך להתחיל חולה. אחד החיזוקים הגדולים זה הבסטרל שזוכים לקבל מיליון אצלו. רואים שפשוט על זה הולך כל היום, רואים בחוץ שכל הבריאה משעבדת לפרע. לא פעם נכנס יהודי שופך את הלב על ריבור החובות שיש לו, אמר לו גם לי יש חובות. אומר, אני בעל חוב גדול. אחד ימי השבוע של הבן של רב חיים, אז הוא אמר, הוא אמר שהוא מתנצל שלא יכול לבוא לאחד מהשאר ברוכס, כי הוא בעל חוב, צריך לפרוע חובות. אז בהתחלה חשבו שמדובר בחובות כספיים, אז ניגשו לחבוד של רבנו, רבי דב ויינטרוב, ואמרו שצריך לראות איך לעזור, אז התחיל חייך. שאל אותו למה אתה מחייך, אמר, מה כמה חובות כספיים? החובות של הלימוד, כי השבע ברוכס והחתונה גזלו ממנו הרבה זמן. ספר אחד מבני רבנו, שלמד איתו חברות שנים רבות. לפני שהתחיל בלימוד, לא שייך לדבר איתו על שום עניין, לפני שהוא התחיל את הלימוד שלו. ראו שהוא מתוח, רק אחרי שגמרו את הכביש של הלימוד, ראו שאנחנו הביתו, לא אפשר לדבר איתו. כי קודם צריך ללמוד ולדחות לאחר זמן. קרה פעם, שהוא התעורר בחור, שנת צורג, שהוא היה חשוב, שהיה מבינו שזה בוקר. הוא אמר אחרי שאנחנו תמינו שהוא חשב שהוא התחיל עם חדש, שהתחיל ללמוד את החברות של הלימודים של מחר. פעם הוא היה צריך להגיע לאיזה רופא, היה צריך להגיע לאיזה רופא לעזור לה, אז הוא אמר, עכשיו לבוא, זה לא הזמן, שמור את חובות. אמרתי, הוא מסיים, שהוא אמר פעם, רב חיים קניבסקי, שבימי חול המועד היו פה אלפי איש, באו לאחל חג שמח ולהתברך, הוא אמר, העיקר שהספקנו את החובות. אנחנו משכים יום דהילולה של האדמור השני, רב שלמה מבובה ורב שלמה השני מבובה, מספר רגון הצדיק הבד סנטור שליטה. שבס קוידש, הייתי בבורו פארק, עברתי במקרה, אין מקרים בעולם חזי שונה, בליל שבת קודש, שעה מאוחרת, ליד הבית מדרש הגדול, אמרתי שאני אכנס קצת, להשתתף בשולחן הטהור. בדיוק כשנכנסתי, היה באמצע איזה דבר פרא, הוא אמר דבר נפלא. אספר ככה, שפעם אחת נכנס לאבא שלו, וביקש ברכה, לאבא שלו, כן, רב שלמה השני, ביקש ברכה ועצה להצליח, ובמצווה זה שחדש עומד לפתוח, שבו הולך כשורה. תוך כדי, נכנס יהודי אחד סיפר שעומד לפתוח בית מסחר לנעליים, גם הוא ביקש ברכה והצלחה. אומר, רב וסנדלר בבסחס, אחרי איזה פלא, לשני רבא אמר בדיוק אותו עצה, ואמר להם, אם תהיה לכם עין טובו, אז תצליחו בעזרת השם. ואנחנו ממשיכים מרמתיים דפיים בהלוך, אנחנו עוזרים לסימן תופי, סעיפים אי ווב. היו יצא מחוץ לתחום בשגוגה, או באונס, חזר לתחום בשגוגה או באונס. הוא נכנס לרשות סיוחיד, הוא נכנס לעיר אחרת, מה דינו? אז על כך ועל עוד נושאים העניינים נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת בשיעור מפי הרבנים הגאונים ולגדול בתורה ולרוות נחת הוא כדרכנו ללמד גם אנחנו יותר ליד הפעמים והלוחת מי שיצא לשבת מחוץ לתחום מתוך אונס כגון שהוציא אותו בעל כוחו או שנשכבה שחקן אל החיים הוכח לברוח או שיצא משגגה כגון שהיה תרוד תרוד במחשבות ויצא מהתחום בלי משים הוא לא רשה ללכת יותר מארבע עמוד ואם הוא חזר לתוך התחום באוינס או בשגוגי, כאילו שהוא לא יצא בכלל, והיינו שהוא נשאי ללכת עד 2000 מימה לכל הסביבות האלה. אם כשהיה מקוט לתחום נכנס באוינס או בשגוגי לחשוט סיוחי, והיינו מקום שהוא קו במושיצות לשם דירה, או שהוא קו במושיצות שלא לשם דירה, וגודלו לא עולה על בית צעתיים, נחשב את כל רשוט סיוחי דבורו כ-400, ואם נכנס לעיר שמחפת חומה, או בתיקון עירובים קדים, כיוון שדינה כרשוט סיוחי, הרי נחשבת כ-400 ורשה ללכת מקצה לקצה של העיר, גם אם מדובר בעיר גדולה מאוד. מי שיצא בשבת ומחוץ לתחום באונס ובשגוגו וכשהיה שם נכנס לרשות סיוחת כלשהי, נחשבת כולה כ-400, ואם יש לו, ואם רשות סיוחת אחרת צמודה עליה, ואין יש לא מבדילה בין רשות סיוחת וכאונס, אז גם היא נחשבת כחלק מ-400. ואם כיוון לרשות סיוחת שנחץ לתוכה נחשבת כ-400, אז הוא לא רשה לצאת ממנה גם אם הוא עומד בסמוך לפתחה, כאן שאלה 400 מעבר לגבולות שלה. וכמו כן, אם נכנס לעיר מוקפת חומה בעיר, לא רשה לצאת ממנה לעיבורה של העיר. ויש אומרים, שנכנס לעיר, בין אם מוקפת בחומה בעיר, ובין אם לא, נחשב את כל העיר יחד, כעיבורה כ-400. ותכן שבשעת את חג ניתן להקל. ואם לא נכנס, אלא רק לעיבורה מלבד, אין להקל כלל. מי שיצא בשבת מחוץ לתחום במייזיד וחזר, או שנכנס לרשות סיוחיד, גם החזרה או הכניסה נעשו באונס או בשגוגו, לכן מי שיצא מחוץ לתחום באונס או בשגוגו, הוא חזר לתוכו במייזיד, או שיצא מ-400 במייזיד, נכנס לרשות סיוחיד כלשהי, הוא לא רשאי ללכת יותר מ-400. ואם הוא עומד בסמוך לביתך של רשות סיוחיד, הוא רשאי לצאת ממנה עד לטווח של 400 למקום בו. אבל מי ששבת בעיר שמוקפת חומה בעירוב, יצא מחוץ לתחום והוא חזר לתוך העיר. גם היציאה והחזורה היו במזיד, אז כיוון שבכניסה לשבת הוא שעה בעיר הזאת, נחשבת כל העיר עבורו כ-400, ועם זאת הוא לא רשא לצאת לעבורה של העיר, וכל שכן לא לצאת לתחומה. עד כאן בניין דפיים והלוכה שלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצר על מה שלמדנו אתמול. מי שיצא בשבת מחוץ לתחום במזיד, הוא יתרחק מפצה התחום פחות מ-400. גת הרמו הוא רשאי לחזור 400 גם מכיוון העיר לתוך התחום, אבל לא נעשה כאחד מתושבי העיר שרשאי ללכת עד 2000 לכל סביבותיה. ואם הוא יצא באונס או בשגוגו, הוא רשאי לשוב גם אל תוך העיר ודינו כתושבי העיר. הוא כאילו לא יצא מהתחום. אדם ששעה בין כניסת שבת וחוץ לתחום העיר, רשאי ללכת עד 2000 לכל צד, ו-2000 אלו נמדדים בקצה 400, כך שבפועל, הוא רשאי ללכת 2400 לכל צד. נפליג נעים אחורה, אני זוכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום, במשנה מסכת ירובין נאמר שלדעת חכם מי שנותן מאות לבעל מאפייה, או לבעל חנות מכולת, ואומר להם, כשיבוא בני החצר לקנות לך פת לירוב חצרות, וזכה לי בעירוב, שיהיה לי חלק עמהם, בתמורה לכסף הזה, לא קנה פת לירוב, ועירוב לא חל. בהמשך, המשנה מובאת מחלוקת בן חרום ורב יהודה. לדעת רבי יהודה עירוב חצרות נחשב כזכות לאדם, אפשר לערב עבורו שלא בידי התור, יהיה לדעת חכום אם הוא נחשב כחובה לאדם, ולכן לא ניתן לערב עבורו שלא בידיעתו. המשמע הראשון הוא שפרשו את הרישה של המשנה, שמכיוון שהאדם הזה שנתן כסף לבעל מאפייה, גילה דעתו שהוא חפץ לאור חצרות, אז ממילא עבורו זה לא נחשב כחובה, אלא שכיוון שהוא נתן בעל מאפייה כסף, הכוונה שהקנייה של הפת יתבצע בקניין כסף, וממילא גם דעת בעל המאפייה להקנות לו דווקא בקניין הזה, ומדי רבונון, קניין כסף לא משיכת חפץ, לא מועיד במטלטלים, אז יוצא שאין לאדם איזה חלק בפת של העיר. לדעת הראשונים האלו, דיבר החומים הרי שלא קשורים לסיפה של המשנה, ואמורים גם לשיטת רב יהודה, שערוב חצרות נחשב כזכות לאדם, שראתם שערוב לא חל ומשום שקניין כסף לא מועיד, וכך פסק בשוכנו. דף היום התחלנו בבלי, האם יש תרומה אחר תרומה? האם ניתן להמיר עוף? ומהי עולה הבא מן המטרות? על כך ועל עוד הסימנים, כמעט היום מסכת חול, תרום תמור אצלך דף ג' שלוחה 2 וחל לשמת השיעור מפי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרווחה. ולקראת סיום החפיצים בחיים, אך ערב ראש חודש אב. מוזמנים כולנו להצטרף, מוזמנים להצטרף ללימוד הימים בסבח ובצחיים. בסעיף ח' בכלל ח' בלכות לשנורא, שאנחנו לומדים אותו היום, אנחנו לומדים על היתר לדבר לשנורא על בעלי מחלוקת. הרב חיים מדגיש שהיתר הזה אמור רק באופן שהמספר, רואה שעל ידי שהוא יגלה לפני אנשים את גודל התרמית בעניין הזה, תראו שאין הדין עמם, אז תושבת המחלוקת. אבל בלא זה מה אנחנו מצחיים, אין שום היתר לספר להם לשנורא. כי הרי הם לא רוצים בכלל עמיתךו, מחמת עוון המחלוקת. וממילא, צריכים לכוון לתועלת. תנאי נוסף שהדברים של אדם, הוסכם לדעתו שהם בעלי מחלוקת, ידע מעצמו, ולא יפור בזה על שמיעה מאחרים, אם לא שנתברר לו שהוא אמת. וכמו כן, אם יש לו דרך אחרת להשקיט המחלוקת, אסור לו לספר לשון הרע עליהם. אביהו מוסופים מביאים שתי דוגמות לספר לשון הרע לבעלי מחלוקת, שעשו להשבית המחלוקת. כדאי רב צחיים לכמון, לשנור הכלליות סביבו, שאם הוא רואה שהוא רוצה לגנות את שמו בפני אנשים, מותר לו בתנאי היתר המנויים בבאר מים חיים. אז מותר לו להקדים ולספר לפעמים את גודל העוולה של ראובן, שמגנה את שמעון על לא עובל בחפוי. כדי שכשהוא יבוא אחרי זה, ראובן יספר לפעמים את דברי הגנאי, אז לא יתקבלו הדברים שלו. אלא עד רבה, יוכיחו אותו על זה שהוא מגנה את שמעון בחינם, ובזה יציל את שמעון מצער בחלימה, וגם יציל את ראובן המספר ואת השומעים מדינה של גיהנה. דבר נוסף, אחד שורה שיש לראובן שנאה על שמעון, בגלל זה משהו דיבר נגדו. זהו רב חיים לאל, שאם הוא מכוון להשקיט את המריבה ביניהם, מותר לו לומר לראובן ששמעון לא התכוון בכל זה להתחיס כנגדו, אלא שסיבת שטותו גרמה לו את זה. אפילו שהוא מגנה בזה את שמעון, שומר עליו דברי גנאי, מותר באף מצווה לעשות ככה, כדי להקל וכך את השנאה שבלב ראובן, על ידי זה תושקת המריבה ביניהם. פרט חשוב בנוסף מדגיש החפץ חיים, שכדי לקבוע מי הוא בעל המחלוקת במריבה, צריך שיקול דעת גדול, תהיינו, שיתבונן היטב על פי התורה מי הם בעלי המחלוקת, ואם הוא לא יודע, שיהיה בעל פי סעודי. בביאור מוסף ומביא מה שביאר בזה החזוני, שכדי להכין מבחינה מוסרית מי הוא הרודף ומי הוא הנרדף, צריך לשקול את הדבר בפלס ההלכה, כגון אם מלמדים חדשים הגיעו לעיר, קפצו כולם החדשים, וטוענים, מה טוענים כולם? ומלמדים הוותיקים, שהחדשים דוחקים את המקום, מקפחים את הפרנסה, אז על פי הלוך הכי נעשה מותר בחוכמה, לא צודקים, כמו שגמר בבסר אומר. אז אם אלה מי שמספר לשנורא על המלמדים, חדשים אמורה מחלוקת הנגדם, עובר לסור של שנורא ומחלוקת. ולשים רבותה התחזקות יומית, היום זה היורצייט של רשי, רבי נשלום ברבי צחוק, יצחקי. איזה אשר השמח בחלקו אומר במשנה בו, וזה מפרש רשי שיש לו חירות נפש, בלב טוב באותו חלק שהקדוש ברוך הוא מזמין לו, בין טוב בין רע, בין רב בין מעט. לא מצטער להיות רדף ולהוט אצלו, לעצור ולקנות יותר מחיקו, ואילו לא השמח מגיע כפיו שהוא אוכל, מה יש ריק? אפילו השיר שבעשירים ודואג, הרי הוא כעני שבעניים. משתדל רבותיי לשמח בחלקנו, במצבנו, ולהודד השם יתברך על החלק שבחר לחלק לנו. עד כאן רבותיי דברינו להיום. שיהיה לכולם המשך יום נפלא, חודש טוב ושבת שלום, שנזכה במהרה לבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.